טוב, שלום וברכה. אני אציג את מה שאנחנו הולכים לעשות פה בעזרת השם במהלך התקופה הקרובה. ונתחיל מהמקום הזה שיש בעיניי שני רגעים במהלך השנה שהם רגעים לא פשוטים, לא נוחים כל כך. רגע אחד זה הרגע שבו מחזירים את כלי הפסח לארונות. מכירים את הרגע הזה? ורגע אחר זה הרגע שבו מפרקים את הסוכה. שני רגעים קשים. כי כשהתחלנו להקים את הסוכה, אז כל הילדים היו בעניינים ואמרו יאללה ונעזור ואיזה כיף ומקימים סוכה. כשאתה מפרק את ה... אף אחד לא מתלהב. גם אתה לא מתלהב לפרק את הסוכה. כשפורסים את כל ענייני הפסח ו... מטבילים כלים ומגעילים כלים ומורידים את הכלים המיוחדים ומתחילים ניחוחות של פסח בבית, זה עונג גדול, אבל להיפרד מפסח זה בסה. בשנים האחרונות ככה זה מתמתק עם איזה מופלטה, אבל עדיין זה בסה. זה לא כל כך פשוט, כי אתה מבין שאתה מאפסן את החגים ונכנס לתוך המציאות. אז אני החלטתי להאחז להאחז בשאריות החגים. איך נאחזים בשאריות החגים? יש לנו, זה לא שאריות החגים, זה יותר גבוה אפילו מהחגים. יש לנו כל שבוע שבת קודש. ושבת קודש היא לא פחות, היא אפילו יותר מכל החגים שחווינו. כל שבוע יש לו את נקודת העלייה שלו. ואנחנו ננצל בעזרת השם את הלימוד המשותף שלנו. כמה שזה ייקח, נראה, נתגלגל, להתכונן לשבת, לצאת לקראת קלה, לקראת שבת המלכה. זאת היא התוכנית, כשהכוונה היא באמת ללמוד גם על מהותה של השבת, אבל גם ממש להתכונן לשבת, קרי לצעוד בצעדים שאנחנו עושים אותם בערב שבת קודש, הדלקת נרות שבת, תפילת קבלת שבת, ללמוד את התפילה הזאת, מה אומר כל מזמור בתפילת קבלת שבת, להבין את הפירוש באמת של לך דודי, של מזמור שיר ליום השבת. שיר השירים אני לא מבטיח כי זה עומד בפני עצמו, אבל אולי אחרי הסדרה הזאת בלי נדר. ואשת חיל, שלום עליכם, משמעות הקידוש, וזה כבר יכול לסדר לנו חורף בריא. חורף שלם, גדוש ומשמעותי. אז בואו נצא לדרך. אנחנו נצא לדרך לא מתוך מה שכתוב בדפים, נצא לדרך להקדמה עקרונית, כדי לדעת לקראת מה אנחנו צועדים באמת, מהי השבת, מהי משמעותה. התשובה לרוב השאלות הללו אנחנו באמת נגלה תוך כדי תנועה, אבל לפחות איזו הקדמה, שתי הקדמות עקרוניות. הקדמה ראשונה, נאמר מתוך המקום הזה, יש במסכת בבא קמא, דף ט"ז, כמדומני, יש גמרא שהיא גמרא מאוד, היא חריגה, היא מפתיעה, היא משונה כזאת בהתנהלות שלה, שהיא מדברת על גלגול נפשות של חיות. כלומר, מה קורה לחיה אחרי שהיא מתה? ואז היא מתארת הגמרא כל מיני חיות שמתהפכות לחיות אחרות. אוח אחרי מותו הופך לכימוש, כימוש הופך לצבוע, צבוע הופך ל... ככה יש תיאורים כאלה, עד שהגמרא מסיימת ואומרת, שדרו של נחש, סליחה, שדרו של אדם, 7 שנים אחרי מותו, הופך לנחש. כלומר, חוט השדרה של האדם, 7 שנים אחרי שהאדם נפטר מן העולם, הופך לנחש. טוב, זאת בשורה די מצערת, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה להפוך לנחש. בטח לא לאור העובדה שנחש אצלנו ביהדות הוא אבי כל חטאת, סדר, הוא מקור הרוע. ולכן לא בא לנו להיות במקום הזה. מצד שני, אדם שואל את עצמו, מה אכפת לי, מה קורה לחוט השדרה שלי 7 שנים אחרי המוות, כן? מה המשמעות? אבל הגמרא נותנת סייג ואומרת, ואני מילי דלא קרה במודים. כלומר, מתי אותו חוט שדרה של האדם 7 שנים אחרי מותו הופך לנחש, אם הוא לא קרא בתפילת 18, כשהוא הגיע למודים אנחנו לך. רק כדי להבין משהו מהדבר הזה, אנחנו יודעים שיש לנו שתי השתחוויות. יש לנו ארבע השתחוויות, אבל זה בעצם בשתי ברכות. בברכה הראשונה, כשאנחנו פותחים את תפילת 18, שם הקריאה היא בעצם עמידה אל מול הגודל, אל מול כן, אין סוף האלוקי ואתה משתחווה לאומתו. ויש לנו קריאה נוספת שהיא במודים ובסף, בעטוב שמך הולכה נלודות, זה בעצם אותו דבר, בסדר, בתפילת מודים, והשאלה למה דווקא שם, והשאלה למה דווקא האדם שלא משתחווה שם, חוט השדרה שלו הופך לנחש. אני אומר דברים מאוד פשוטים, זה לא עומקם של דברים, אבל כדי להתגלגל למקומות שאנחנו רוצים לדבר עליהם בענייני שבת, נאמר כך, מה היה הכישרון הגדול של נחש? עסקנו קצת בנחש הקדמוני לפני ראש השנה. מה היה הכישרון הגדול של הנחש? הכישרון הגדול שלו היה לבוא אל המקום הכי טוב שקיים בעולם, הכי שלם, הכי מלא, שיש בו באמת את הכל, ולהסתכל בעין נחשית שאומרת אין פה כלום, אין פה שום דבר. אם אתם זוכרים, בהנחה של חווה ואומר לה, אף כי אמר אלוקים מכל עץ הגן לא תאכלו, אני שמעתי בזעזוע, אומר נחש לחווה שהקדוש ברוך הוא אסר עליכם לאכול מכל עץ הגן. אין, הכל אסור, כלומר בעצם הכל פה זה חלון ראווה עם זכוכית משוריינת ואי אפשר לקחת, זה התעללות, ממש התעללות. פעם ניסיתי לחשוב איך נראה גיהנום, אז טוב, יש כל מיני אפשרויות, אבל שלא נדע ולא נראה, אבל אחת האפשרויות זה לשים לאדם את הדבר שהוא הכי חשק בו בעולם הזה, ולשים את זה מול, עם זכוכית משוריינת. כלומר, בעצם הנחש אומר לחווה, הגן עדן הזה זה גיהנום. שמו לך את כל עצי החיים עם זכוכית משוריינת, עכשיו את סובלת. ואז חווה נאבקת ואומרת, מה פתאום? מכל עץ הגן נוכל, וזה כבר דיברנו באמת לפני ראש שנה. אז זה הכישרון של נחש, זאת גם הסיבה שהמן מן התורה מיניין, מן העץ אשר אמרתי לבלתי אכול מנו אכלת, כי הכישרון של המן הרשע, בדיוק כמו הכישרון של נחש הקדמוני, זה שכשיש לו את הכל, הוא רואה רק את החסר, רק את העין, ולכן באמת כשיושבת מולו ושתי, זרש, המרשעת, ואומרת לו, מה מטריף אותך? למה אתה לא ישן בלילה? מה מוציא אותך מדעתך? אז הוא אומר לה שהוא לא יכול, כל זה איננו שווה לי, בירותי את מרדכי, לא קרב לו משתחווה, והוא אומר לה את זה אחרי שהוא מספר לה, על כל אשרו, רוב בניו, על אשר גידלו המלך, על כל השרים, ואף לא הביאה אסתר המלכה על המשתה אשר עשת כי אם אותי יקריא אותו, כן? ובכל זאת כל זה איננו שווה לי, כי הוא נחש, כי העיניים שלו בעין המוחלט. עכשיו, תראו. וגם מאפיין מאוד חשוב, ששני, להבדיל, גם האדם וגם נחש הקדמונים, היו היצורים היחידים בעולם הקדמוני, בגן עדן, שהלכו זקוף, כך אומרים חז"ל. אנחנו מבינים את זה גם לאור מה שאמרה התורה. הם הלכו בזקיפות קומה, כלומר בחוט שדרה מוצק. והעונש של הנחש היה שכופפו אותו, שעל גחונך תלך. כלומר, היומרה הזאת של הנחש לעמוד זקוף ולדעת את העולם ולהחליט ולהכריע ולהיות דומה למין האנושי, הביאה אותו לראות את כל העין, את כל החיסרון, ולנסות להפיל, ובמידה רבה להצליח, להפיל את האנושות מהמקום הגבוה שלה. ולכן הקדוש ברוך הוא לקח את חוט השדרה שלו וקיפל אותו. אין לו חוט שדרה. יש לו רק גמישות אינסופית כזאת. אין לו חוט שדרה, כי אני לא אמרתי עכשיו מבחינה בוטנית, זיאולוגית, סליחה, אין לו חוט שדרה. אני אומר מבחינת, אין לו את המוצקות הזאת של, של האדם. מה האדם? מה קרה לאדם? האדם נשאר עם היציבות, אבל הוא מתבקש לכרוע ולהשתחוות. מתי? אז אמרנו, פעם אחת אל מול האין סוף בתחילת 18, זה קל יחסית, זה די פשוט, אבל הפעם השנייה, הברכה השנייה שזוקקת את ההשתחוות, מגיעה אחרי מסע שהוא כמעט מסע נחשי, הוא עלול להיות מסע נחשי, מסע שלם, של אין. אדם אחרי שלוש הברכות הראשונות ב-18, הוא יוצא למסע שבו הוא מסביר כמה אין. אחזירנו בתשובה, כלומר אין. תשובה כרגע, המצב לא טוב. וסלח לנו, כלומר, המצב שלי מבחינה רוחנית הוא אין. וכן על זה הדרך, הלאה, אני לא אומר דווקא לפי הסדר, אנחנו, אין לנו רפואה, ואין לנו פרנסה כיאות, ואין לנו קיבוץ גלויות, והשופטים שם ישמור, ויש מלשינים, וצדיקים יש, אבל השאלה איפה אני ואיפה הם, ומה עם ירושלים, וכו' וכו', ואין, ותן לנו את זה, ותן לנו את זה, ותן לנו את זה, ותן לנו את זה, ואחרי מסע ארוך של כמה חסר, באים לאדם ושמים לו את הברכה שמתחילה, פותחת במילים, מודים אנחנו לך. שם אלוקינו. עכשיו, אדם נורמלי אומר, רגע, סליחה, אין לי בעיה להודות. אחרי שהכל יהיה יש, אני אודה בשמחה. בכיף. אבל מה פתאום שאני עכשיו? ואז באו חזל ואמרו, אתה לא רק תודה, אלא במקום הזה אתה תשתחווה. ואגב, כתוב שקוראים, וכשהוא זוקף, זוקף כחיביה. כלומר, ההשתחוות הזאת מזכירה את אותו נחש הקדמוני, תיקונו של אותו חטא קדמוני, ובעצם מי הוא האדם שאומר מודים אנחנו לך, על ניסיך וכו' וכו', ולא משתחווה? זה אדם שהודעתו היא מסויגת. כלומר, הוא אומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מבין שיש על מה להודות, אבל אני כל כך מושפע ממסע החסר שעברתי עכשיו, שאני לא יכול באמת להתבטל כולי מול המציאות הזאת. זה אני לא מסוגל, לא יכול לקבל את זה, ואני כאילו מתמרד נגד זה. לכן לא משתחווה. שדרו של אדם כזה שלא קרה במודים, הופך לנחש 7 שנים אחרי מותו, למה 7 שנים? לא יודע, למה, לא יודע. בבא קמא, נדמה לי תת זין עמוד א', אם לא, תשאל שם, יגידו לך, לא יות זין עמוד א', נדמה לי תת זין, אולי זה יות זין, זה לא, מעבר לזה, זה לא נראה לי יכול לחרוג, מה? תת זין, הנה, כבר שאלנו והתברר. יות זין, יות זין, או תת זין, טוב. אוקיי, מה קרה בשבת, אבל מה קורה בתפילות שבת? בתפילות שבת קורה משהו מאוד מעניין, שאת כל החלק המסוכן, את כל החסרים, העיפו לנו. לא מבקשים. הצידוק הרשמי הוא, שחז"ל משתמשים בו, טרחת הציבור. כלומר, אי אפשר להתפלל ארוך. זה קצת מוזר, כי תפילת שבת, לא, פסוקי דזמרה, חופשי, שעה. וזה, ועוד, ועוד, ומעמיסים, וכבר מעמיסים עלינו גם כל מיני שליחי ציבור שמתחזנים עלינו שעות, ואין בעיה. אבל כמה ברכות האלה, לא תורך הציבור. תורך הציבור הזה, הוא מסתיר מאחוריו כמובן משהו הרבה יותר עמוק, שאומר שבשבת, כל המפגש של אדם עם הקדוש ברוך הוא בשבת, לא עובר דרך העין של מה אין. ביום חול, אני עסוק במה אין. חסר לי זה, קשה לי זה, זה מסובך, זה לא פשוט, זה יום חול, ואז אחרי כל מסע החסרים, בכל זאת אני מתבקש לכפוף את קומתי בפני הקדוש ברוך הוא, ולדעת שגם מה שאין יש לו תפקיד, והחסר יתמלא ברצות השם וכו', זה העבודה של יום חול. אבל בשבת, ממש העיפו מאיתנו את הדבר הזה, אתה לא צריך להתמודד עם מה שאין, אין, רק יש, הכל בסדר. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אתה עוסק רק ביש, רק בקיים, רק בזה, והכל, הכל לנגד עיניך עומד בצורה מוארת ושלמה. זו שיטה, כמובן, של התורה ושל חז"ל, השיטה ממשיכה בזה שכתוב בגמרא מסכת שבת. בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. מה לכאורה, הזמן הכי נוח לביקור חולים זה בשבת. באמת הרבה אנשים כשהם חולים מקבלים הכי הרבה ביקורים בשבת. אפילו ניחום אבלים שבאופן רשמי אנחנו לא עושים אותו בשבת, אבל אם יש מישהו אבל, אז באים אליו לתפילות וזה. למה? כי האדם, יש זמן. אתה לא תערות בעבודות. עכשיו יש זמן להתעסק עם מי שמסובך לו. אבל חז"ל אמרו שבקושי התירו לבקר חולים ולנחם אבלים בשבת. למה בקושי התירו? כי בעצם שבת, אנחנו מגדירים פה הגדרה הראשונה, תשמש אותנו להמשך, שבת איזה סוג של יום שהוא לא חלק מהימים הרגילים ומהמציאות ההדרגתית הפשוטה שלנו, אלא היא לוקחת אותך, כמו שאומרים במזמור של יום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. כלומר, אתה פעם בשבוע נכנס לאיזה חללית כזאת שלוקחת אותך אל העתיד השלם, אל המציאות המתוקנת, אל מצב שהכל מתוקן, הכל שלם, הכל נכון, הכל קדוש, הכל טוב. אבל זה רק, כלומר, המציאות עוד לא מתוקנת. אבל אנחנו חווים היום בתוך מציאות לא מתוקנת את המציאות המתוקנת. לכן האתגר אולי הכי קשה, אני חושב, אם היו שואלים אנשים, מה האתגר הכי קשה בשמירת שבת? הכי קשה, הכי מסובך, הכי מאתגר, או אם נגיד בצורה אחת, מה הדבר שרוב האנשים מתקשים לעמוד בו, ואולי רוב האנשים שנופלים נופלים בו? אני חושב שזה האתגר הזה של ודבר דבר. שיהיה דיבורך, שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בחול. למה? כי תראה, להגיד לי אל תדליק אור. אם אני עכשיו חוזר בתשובה טרי, אז זה לא פשוט, צריך להתרגל, אבל אחרי שמתרגלים ומי שגדל לזה, לא מדליקים אור, בסדר. לא מדליקים, לא ניסע בשבת, לא ניסע בשבת, בסדר, הכל בסדר. תפילות שיש להם זה, בסדר, החגיגיות והעונג מחפים על העריכות, הכל בסדר. כל דבר בשבת אפשר להסתדר איתו מצוין. עד רבה, זה דווקא בונה לנו באמת, זה יום מופלא וגבוה. אבל יש דבר שבשבילו צריך לעשות התאמה נפשית, שהיא באמת אתגר מאוד גדול, להיות בחוויה שאני עכשיו מעיף את עצמי מעולם החולין ונכנס לעולם עתידני שהכל מושלם. בשבת יראה אדם כאילו כל צרכיו עשויים לו. מה זה כאילו כל צרכיו עשויים לו? זה אומר ככה, ביום שישי כשרצית לעשות קניות שבת, הגעת לשוק, אמרו פה רק מזומן, הלכת לכספומט, רוצה את הכסף, עם הכסף שהסכימו לשחרר לך, גם ישחררו לך את המצב של החשבון. ושם המציאות הייתה לא פשוטה בכלל, בסדר? אני נכנס לשבת עם איזה מינוס עצבני, שיש לך כל מיני רעיונות כבר, איך אתה סוגר את המינוס, מה אתה עושה, ואיך אתה מסדר, ועם מי אתה צריך לדבר, ומה אתה צריך לעשות. עוברות שלוש שעות, שעתיים, לא כמה שעות, מאז שהסתכלת בכספונת, נכנסת שבת, יראה כאילו כל צרכיו עשויים לו. אתה פוגש, מתפלל איתך במניין המנהל בנק? לא, לא רלוונטי. אתה לא יכול לדבר איתו על זה. אתה לא יכול אפילו להשיח את דאגתך על אשתך, להגיד את שמי איזה בסה, עבר יום שישי, נכנסתי, ראיתי, המצב לא פשוט, צריך לחשוב מה עושים. לא, לא. למה? כי אפת למקום שמימי, שלם, מתוקן, מוחלט, בחוויה האנושית שלנו, זה האתגר הכי גדול. וכל התפילות מכוונות אותנו לשם. כל התפילות, כל ההכנות לשבת, בעיקר מרגע קבלת שבת. אפילו בוא ניגע רגע בביטוי הזה, קבלת שבת. אין את זה בדברים אחרים. קבלת, נכון? בדרך כלל אנחנו מקבלים משהו שהוא מעולם מאוד גבוה ואחר. יש קבלת פני מלך, נכון? יש מציאות כזאת, אני האדם הרגיל, רבא המלך, קבלת פני רבו, שוב, מציאות שאני כאילו נפתח למשהו שהוא גבוה מהמציאות שלי, צריך להכין את עצמי לקראת משהו אחר. שבת, לכן מי שלא תרח בערב שבת, לא יאכל בשבת, לא פיזית. אלא אני צריך לעשות איזה מציאות, סוויץ' בהכרה שלי, בתודעה, הכל משתנה. זה לא רק עבודה פסיכולוגית, זאת גם עבודה אלוקית שנוטעת בנו בשבת נשמה יתרה. כלומר משהו אחר, שהוא לא לפי הסדר ההדרגתי של התקדמות חיינו, אלא איזו השתלה כזאת אלוקית של משהו שהוא גבוה מעל המציאות הרגילה שלנו, שאיתו אנחנו חמושים באים לשבת. כדי שנבין עד כמה זה עובד באופן הזה, אז אני רק אוסיף להקדמה הזאת עוד הקדמה אחת. זה דברים שאני דווקא בדרך כלל אוהב להזכיר אותם ביום בפורים. אבל לא משנה, נזכיר אותם עכשיו לכבוד שבת, נזכיר בהקשר של שבת. אחר כך בעזרת השם שנתקרב לפורים, אולי נזכיר את זה שוב, בסדר? אלה דברים מהנתיבות שלום, במאמר בעיניי מאוד מאוד יסודי וחשוב שהוא כותב על פורים, ובמאמר הזה הוא פותח בהסברה מה, ולעשות סדר בעצם בכל הימים המיוחדים שלנו בשנה. בגנול, אם נסדר לעצמנו איזה שני טורים כאלה, הגדרות, נגיד ככה, יש לנו טור אחד שהוא טור ששייך לשבתות, ויש לנו טור שהוא שייך לחגים. אנחנו יודעים שמבחינת ההכרה שלנו וגם ברמה ההלכתית, את החגים עם ישראל קובע, נכון? כלומר, ישראל מקדשים את הזמנים, שבת קביעה וקיימה, זה אמירה אלוקית, מתנה אלוקית, מתנה טובה, יש לי בבית גנזי, שבת שמה, זהו, סגור, זה אלוקי, זה לא תלוי בנו, זה זמנים אלוקיים, זה לא הזמנים שלנו וכו'. אלה שני הטורים. כשבכל טור יש לנו נקודת קצה. נקודת הקצה בשבתות, זה מה שנקרא שבת שבתון, שזה יום הכיפורים. נקודת הקצה בחגים, איזה חג הוא החג הכי אחר, שונה, משונה מכל החגים, זה פורים. בסדר? פורים, כיפורים, שני הקצוות של השנה. כשהנתיבות שלו מסביר מה בעצם, איך עובד הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בימים האלה, אז הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר כך, בשבת, שבת זה כמו מציאות כזאת של אדם שזוכה להיכנס לארמון המלך. כלומר, בעצם מה קרה לו? הוא נתלש מהחיים שלו. זה לא החיים שלך. אני, ביום יום שלי, אין לי שבת. אני לא יכול להיות במצב של לא לבקר חולים, אין בעיות, אין קשיי פרנסה, אין התמודדויות, אין משברים. לא יכול, זה לא יום יום שלי. מה עשו לך אבל? הכניסו אותך לארמון המלך. כשאדם מבקר בארמון של מלך, לא יצא לי, אבל הדבר הכי גבוה שיצא לי זה להיות באיזה חג סוכות פעם, בתור לפני כמה שנים, בבית הנשיא, בביקור. אנחנו מכירים את זה, נכון? בסוכות חול המועד, הנשיא פותח שעריו לציבור הרחב. עכשיו, ואנשים באים, זה מפתיע, אבל אנשים באים. עכשיו, כשהם באים, מה החוויה שהם חווים? הם לכמה רגעים, הם בעצם יוצאים מעצמם, מהעולם שלהם, מהחוויה הקיומית שלהם, והם חווים חוויית מלוכה כזאת. אני כאילו, אני בבית הנשיא. אני והנשיא לוחצים ידיים, כן? כאילו, והכל כזה מאוד חגיגי ומאוד זה. אבל לכל בית נשיא, לכל מפגש בית הנשיא, יש גם סיום, והסיום הוא ירידה מאוד חדה. בבום חזרת אל עולם החולין. זהו, אתה שם בירושלים, ברחוב רגיל, אתה רוצה, האוטו שלך חונה בכחול לבן, יש לו כנס על השמשה וכו'. כן, כלומר, ברגע אחד ירדת מהעולם המאוד גבוה שהוא לא שייך לך, אבל זכית לבקר בו. קצת לדמות את זה, זה כמו לפעמים שאדם הולך לסרט. אז בעצם איך זה עובד? יש לו את החיים שלו. עכשיו פתאום לאיזה שעתיים הוא חי חיים של מישהו אחר. הוא נמצא במציאות של מישהו אחר. הוא זה, והוא שם, והוא מרגיש, והוא חווה, וזה בוער לו והכל. ואז פתאום, so the end, סוף, נגמר, מלכים אורות, ואז הוא יוצא בדרך כלל מיציאה הרבה פחות סימפטית מאשר איך שהוא נכנס. בסדר? איזו יציאה כזו צרה עם ריח של סיגריות, יוצא החוצה, וזהו. עכשיו הוא בתוך העולם הנמוך. זה אומר הנתיבות שלום, קצת מה שקורה לנו בשבת. שבת היא לא נורמלית. כלומר, היא לא המשך טבעי להתפתחות שלנו מיום ראשון ליום שישי. זה לא. אז התקדמנו עוד צעד ויש גם יום השביעי. לא. זה משהו אחר. שבת וכל השמיים והארץ, אז זה מציאות שהיא כלילת התיקון והשלמות, ולכן חוויה אנושית היא, הלכתי לביקור בעולם שהוא לא שלי, בארמונו של מלך אחר. לקראת ש... כן, בואו נצא לקראת קלה, לקראת מציאות אחרת. גם נצא. אני יוצא מהמקום שלי אל המקום שלה, של השבת. לכן גם רוב האנשים מכירים את הכאב הגדול, שכמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת, כן, ובמוצאי שבת יש משבר. להרבה אנשים יש משבר גדול במוצאי שבת. אפשר לתקן אותו, את המשבר הזה, אפשר לציין, ללוות את שבת המלכה בצורה אחרת, אבל כולנו חווים משהו, כי הנשמה יתירה עוזבת, כי יצאת מארמון המלך, יש ירידה שיש בה זעזוע של ירידה לתוך העולם הנמוך שלנו. כנגד זה יש חגים. בחגים הנתיבות שלום אומר, בימים טובים, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אצלך בבית. כביכול יש ביקור של המלך אצל האזרח הפשוט. בבית שלי, במקום שלי, לכן אני גם יכול לבשל, נכון? יש היתר, ההבדל בין שבת ליום טוב, זה אוכל נפש. יש אני יכול לבשל, אני יכול להתעסק, זה שמחה שלנו. בשבת, שבת לא עסוקה בשמחה. בשמחת שבת היא עסוקה בעונג, זה משהו אחר. בימים טובים יש ושמחת בחגיך, אני שמח, אני אנסה להגדיר, בשבת יש פחות נושא של שמחה, למה? כי אני לא יכול להיות שמח בעולם שהוא עדיין לא מתאים לי. אני יכול להתענג, אני יכול להתפעל, אני יכול להתעלות, אבל שמחה זה משהו שהוא תופס אותי בחיים שלי. חג זה בחיים שלי, חג זה, המלך מבקר אצלי בבית. טוב, כיוון שהגענו עד הלום, אז נעשה עוד צעד אחד להסביר את ההבדל בין יום כיפור לבין פורים, ואז נחזור לענייני שבת. מה זה יום כיפור? יום כיפור זה שבת שבתון, נגיד את זה ככה. בבית הנשיא, איפה אתה פוגש את הנשיא ולוחץ לו יד? איפה אתה פוגש? יש לו מישהו ביקר שם פעם באיזה? בחצר, נכון? בחצר בית המלך החיצונה, נכון? כלומר, יש שם שטיחים יפים, יש שם זה בתוך בית הנשיא, נכנסת כבר מהשאר, כן, זה כבר מכובד מאוד, יש את הפסלים של כל הנשיאים, בסדר. אבל בסוף, הנשיא לא באמת פתח לך באמת את החדרים הפנימיים. פתח לך כזה, איזה, כן, אזור אירוח, לובי. בסדר, חביב. אבל יש... מה, איך אדם היה מרגיש אם הוא היה זוכה להיכנס לחדר האישי של המלך? זה בכלל משהו אחר, אה? כן, כן, זה לא, פה הקסדרה זה עדיין השבת, העולם הבא עדיין זה המקום הזה. אומר הנתיבות שלום, ביום הכיפורים אנחנו נכנסים כביכול אל החדר האישי של המלך, זה לא רק בכביכול. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, למקום שהקרובים מאורים זה בזה, ראו חיבתכם לפני המקום, מציאות של זכר ונקבה, של איש ואישה, כביכול נכנסת למקום הכי אינטימי, הכי סודי של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו, כדי להיכנס לארמון המלך, זה משהו שלא אמרתי קודם, אבל חשוב לומר אותו, והוא שוב קשור להכנות של שבת. כדי להיכנס לארמון של מלך, מה אני צריך לעשות? ללבוש בגדים חגיגיים. אני לא יכול לבוא אל המלך כמו שאני בבית, שחק, כן, לא יודע, כדורסל. אני צריך ללבוש, לכן לקראת שבת, אתה מתכונן, מחליף, סמלותיך, כן, רוחצים, מתארגנים, שמים בגדים כדי להתאים למשהו שאני עוד לא מתאים לו. אני מכבד, בסדר? את המקום של המלך. מה קורה ביום כיפור? כאילו הייתי אומר, זה ככה, אתה מתחפש קצת, בסדר? ביום כיפור... אתה בכלל מתחפש. למה אתה מתחפש? למלך. כלומר, כדי להיכנס ללפני ולפנים של המלך, אז אני, זה כל כך לא אני, זה כל כך רחוק, זה כל כך לא שייך לי, שאני בכלל צריך להתחפש לאיזה מלאך שרת. כנגד אותה תחפושת קיצונית של מלאך שרת של יום הכיפורים, אז פורים, כיפורים, אנחנו מקבלים ממש תמונת המראה קורית בפורים. אם אמרנו שבימים טובים, המלך בא לבקר את האזרח, הקדוש ברוך הוא כביכול בא אליך הביתה, אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא, נגיד ככה, כשאתה מארח מלך, כן, דיברנו על אירוח שהנשיא מארח אותך, אבל כשאתה מארח מלך, בדרך כלל רוב האנשים, מה זה רוב האנשים? כל האנשים יארחו את המלך לכל היותר בסלון, נכון? כלומר, ואם המלך פתאום ירצה להיכנס למטבח, אתה בלחץ היסטרי. איזה לכלוך במסננת, איזה זה. לא, אתה עד שם בסלון, בשפה, זה. לא רק זה, אתה גם מצחצח את הסלון לכבודו, ואתה מכין והכל. נכון? כי ביקור עד מקום מסוים. גם עם חברים, בדרך כלל אתה מארח חברים בסלון. חברים לא נכנסים פנימה. אחרי אנשים שמסדרים את הבית הרבה פעמים, הם מסדרים את הבית לכאורה. כלומר, את כל הסלון הם מעיפים לתוך, לתוך החדרים. הם לא באמת מוכנים למפגש עם המלך, אלא הם מעיפים מהסלון, מחביאים מתחת לארונות, הכל כאילו מסודר. את מי אני מוכן להכניס לתוך החדרים האישיים שלי? את מי אני מכניס לתוך החדרים שבהם יש בלגן ולכלוך? שם אני מכניס מי שאני לגמרי, לגמרי, לגמרי בטוח בו. לגמרי אני יודע שהוא יקבל אותי כמו שאני, כמו שאני. זה קורה יום אחד בשנה, בסדר? בפורים. בפורים הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך המציאות שלנו כמו שהיא. בלי שום, אפילו שהכל מלוכלך והכל מסובך והכל זה. לכן, אגב, מנהג התחפושת בפורים, במקום, מה שכתוב בספרי ההלכה, זה שהיינו נוהגים להתחפש לגויים. כלומר, למה? כי עם ישראל בשושן היו מחופשים לגויים. כי הם נהנו מסעודתו של אותו רשע וכולי, התנהגו כמו פרסים. למור, אתה מקבל אותי ריבונו של עולם, על אף שלמראית עין אני נראה גוי, ועל אף שהחדר שלי מטונף, והכל מסובך וכולי, עד כדי שהנתיבות שלום אומר, שההבדל בין יום כיפור לבין פורים, זה שביום הכיפורים תשובה מתקבלת, כלומר, עיצומו של יום מחפר עם תשובה, ובפורים עיצומו של יום מחפר בלי תשובה. באמת, מקומות. טוב, זה נשמור לפורים. נחזור על זה בעזרת השם לקראת פורים. אבל אנחנו עכשיו בענייני שבת. אז מה הרווחנו? הרווחנו ששבת מוציאה את האדם מעולמו הרגיל, מעולם החולין שלו, מעולם החסרים שלו, מעולם שבו אתה כל מיני צריך להתמודד עם העין הנחשית הזאת, שמחפשת את הבעיות ואת העין, שמתקשה להשתחוות לפני השם, ואתה צריך לעשות עבודה נפשית מאוד מאוד לא פשוטה, ולכן אתה צריך לצאת לקראת שבת, לצאת מעולמך אל ארמונו של מלך, אל המקום המתוקן, למצב העתידני, ולהיות שם עם אמון מוחלט, שלמרות שבמציאות הרגילה שלי עוד לא מתוקן, עוד לא הכל שלם, אבל יום אחד בשבוע מתנוצצת הערה של עולם מתוקן. מאין העתיד לבוא, מאין יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, ובהתאם לזה אנחנו מנהלים את כל התנהלות השבת שלנו, ולכן אדם שישמור את כל השבת, כלומר, הוא לא יעשה אף אחד מלמד תתוות מלאכה ולא תולדות ולא דרבננים, לא שבותים, כלום, לא באמת יהיה ממש בסדר גמור. אבל המחשבות שלו והדיבורים שלו וההתנהלויות שלו יהיו בעצם המשך רגיל לכל השבוע, האיש הזה, מבחינת המהות של השבת, הוא לא שומר שבת, הוא איבד את הנקודה של השבת. כלומר, הכל מוכן, הוא הכין את כל האופציות, אבל זה, אגב, לכן גם מלאכות אסורות בשבת, כי מלאכה אומרת שצריך לתקן משהו, צריך ליצור משהו, צריך להשלים. מה אתה יוצר כשהכל כבר שלם? אבל אנחנו עכשיו, אני יודע שזה בכאילו, אבל אנחנו בכאילו במציאות שהכל שלם. כי לעתיד לבוא כל מתי יהיה שלם. ועכשיו אנחנו צריכים להתכונן לאותו דבר עתידני. ולכן נגיד הרבה אנשים שיושבים שולחן שבת ומדברים פוליטיקה ודברים או קוראים עיתונים או כל הדבר הזה, מלבד זה שזה סתם בעשה לקרוא עיתונים גם ביום חול, בסדר? אבל בעצם אתה שומר שבת ואתה מאבד שבת באותו רגע. כי שבת לא עוסקת בתככי הפוליטיקה, במזימה הזאת ובשוחד הזה ובחשד הזה, היא לא שייך לשם, בכלל לא מתעסקים עם זה. משהו אחר. גם מפגש עם ילדים בשבת, צריך פחות לעסוק בזה, כן שיעורי בית ולא שיעורי בית, והיית ככה והתנהגת ככה ועשית ככה, זה לא מעניין עכשיו. עכשיו רואים את הילד באיזה אור גבוה, אחר, מתוקן, ככה נפגשים איתו, ככה מדברים איתו, מעיפים אותו למקום הרבה יותר גבוה. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, אפשר להדליק נרות שבת. בסדר? אז בואו ביחד נדליק, כן, בבקשה. תראה, כל שבוע צריך שהעין הטובה תהיה משמעותית. אבל אדם במהלך השבוע צריך לראות בעין בהירה את הבעיות כדי לתקן אותם. העין, אני אגדיר ככה, העין הטובה של יום חול אומרת כך, אני רואה שיש בעיות, אבל יש לי אמון שאפשר לתקן. העין הטובה של שבת אומרת, אני רואה שאין בעיות. למה? כי לשם העולם הולך. ולאן שהעולם הולך משליך לי כבר לעכשיו. מה, אתה לא יודע שיהיו בעיות במוצאי שבת? לא מכיני משבת לחול. אני לא מתעסק עכשיו בלהתכונן לבעיות של מוצאי שבת. כן, בבקשה. כן. פספסתי את סוף המשפט, אז אם אפשר עוד פעם. נכון. כן. כן. אוקיי. אז אתה אומר, אם אני מבין נכון, אתה אומר ככה. ביום חול אני רואה שיש כוס ויש לה שני חלקים, חלק מלא, חלק חסר, והעין הטובה אומרת, תתמקד בזה, אתה יודע שזה חצי. גם כשאני מתמקד בחצי הכוס המלאה, אני מתמקד בחצי הכוס המלאה. בשבת אתה אומר, קידוש. היין עומד על גדותיו. הכוס שופעת, הכוס מלאה, הכל בסדר גמור. אבל כיוון שהזכרת את חצי הכוס המלאה, אני לא יכול שלא לספר לכם משהו שהוא נפלא ביותר. ממש נפלא ביותר. יש לנו במשפחה איזה מנהג כזה, סיפרתי לכם כמה פעמים בהזדמנויות שונות, שאנחנו משתדלים לעשות, יש הרבה משפחות עושות את זה, גם אנחנו, מסע עם הילדים לקראת בת מצווה, בר מצווה, להיפגש עם כל מיני אנשים מיוחדים וללמוד כמה דברים. אז עכשיו אנחנו לקראת בת מצווה של ביתנו, והיא הלכה ביחד עם אשתי להיפגש עם אישה שקוראים לה פסקל ברקוביץ'. אם אני לא טועה זה השם. מי זאת פסקל ברקוביץ'? אף אחד לא שמעתם. על פסקל שמעתם, אבל זה לא הפסקל הזה. כן? אז מי זאת פסקל ברקוביץ'? אני מספר בערך, אבל אחר כך אתם יכולים לראות באינטרנט את כל התמונה השלימה. הבחורה הזאת, היא גדלה בצרפת. זאת אישה שהיום היא... בסדר? היא גדלה בצרפת. יהודיה הצרפתיה. ובאיזשהו שלב היא הגיעה לארץ להתנדב קצת בצבא וכו', והיא פגשה שם איזה איש, אני לא זוכר את השם שלו, אחד מה, כן, קצינים מאוד רמי דרג בצבא, והוא אמר לה, כשאת תעלי לארץ, זה כרטיס הביקור שלי, תבואי, אני אעזור לך להשתלב בצבא וכו' וכו'. טוב, חזרה לצרפת, גרה שם בתור נערה וכו'. היה איזה יום אחד, שלג, כפור אימים, והיא רצה להשיג את הרכבת לבית ספר, ושם איכשהו נסגרה עליה הרכבת, והיא נתפסה שם באיזה דרך לא דרך, ובקיצור הרכבת קטעה לה את שתי הרגליים. היא שכבה שם על השלג, על הזה 40 דקות, בזכות השלג, נגיד ככה, בגלל השלג אף אחד לא ראה אותה, בזכות השלג היא לא מתה. כן, כי אחר כך שאלו את הרופאים, אחרי הניתוח וכו', שאלו את הרופאים, מה עשית שם 40 דקות, מה יש לעשות 40 דקות ככה, מה עשית שם? אז היא אמרה, 40 דקות האלה, אני, 40 דקות חשבתי איך אני מכאן בונה את החיים שלי מחדש. בחורה צעירה. באה לארץ, בלי רגליים, התנדבה לצבא, פלטה אל האלוף ההוא, זה הקצין ההוא, אמרה לו, אתה הבטחת לי זה, סליחה, הוא שמע על זה, הוא בא לבקר אותה בצרפת, והיא אמרה לו, אתה זוכר, אתה, כן, אני משבש חלק מהסיפור, כי לא הייתי שם, אני כלי שני, אבל תוכלו שוב לראות את הכל, לשמוע את הכל. קיצור, הבחורה הזאת היא ספורטאית פרלימפית, כלומר מייצגת את מדינת ישראל, כל 4 שנים היא מייצגת את מדינת ישראל בספורט אחר, כדי לא להשתעמם. אז פעם בשחייה, פעם בזה, זכתה מדליות, הדליקה את המסועה ביום העצמאות לפני 4 שנים כמדומני. קיצר, בחורה מלאת אופטימיות, מלאת חיות, מתפקדת, יורדת מדרגות בלי רגליים, עושה הכל בלי רגליים, ממש איזה יכולות שלא יאמנו. ומלאת כוחות, אז זה היה חשוב לנו שהבת שלנו תפגוש כוחות חיים כאלה. לפעמים מאנשים בלי רגליים אתה לומד איך לשמוח עם רגליים. כן? כן. הרבה פעמים דווקא אלה שאין יודעים את סוד השמחה יותר מאלה שיש. אבל טוב ללמוד מהם. למה נזכרתי בהקשר הזה? כי אמרה פעם, שאלו אותה, איך את כזאת היא אופטימית, הרי לכאורה במצב החיים שלך, יש לך סיבות אחרות וכו'. אז היא אמרה פעם, שאלה איזה מישהו שהוא פעם אמר לה, אני אגיד לך למה את כזאת אופטימית. בגלל שאין לך רגליים, את כל כך נמוכה. ומהמקום שלך רואים רק את חצי הכוס המלאה. איזה יופי. איזה יופי. פילה פלאות. בסדר, זה מחזיר אותי לעמודים שדיברנו קודם. הרי אמרנו, אדם אמר אין לי ואין לי, אין לי ואין לי ואין לי ואין לי, ואז במודים אמרו לו להשתחוות. אז קודם הסברנו, למרות כל האין, תהיה בענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, תשתחווה ותודה לו על היש. עכשיו הסבר חדש לאור פסקל ברקוביץ', סלום מבית מדרשה. לא, לפעמים כשאתה מסתכל מהמקום הזה, העומד, הניצב, הרואה, המצפה וכו', אז אתה רואה מלמעלה, אתה רואה את חצי הכוס הריקה. תשתחווה, תראה פתאום מלמטה, ואז אתה תראה, תראה את חצי הכוס המלאה, תראה את הכוס המלאה. טוב, חזרנו לענייננו. כן, לא חזרנו לענייננו. כן. גם על זה אנחנו מודים לך. יפה. יפה. ממשיכים. טוב. נר שבת. בסדר? הרבה דברים אמרו חז"ל על נר של שבת. שאני רוצה לנסות ללמוד באמת גם מה התפקיד שלו בשבת ומה זה אומר על שבת. וגם מה, יש כל מיני סודות שתמונים בנר הזה, באופן ההדלקה שלו, בכל מיני דברים. אנחנו לא נדבר סתרי סתרים גם כי אני לא מבין בזה כלום, אלא דברים שמשליחים באמת לעבודת השם שלנו לקראת קבלת שבת. אז כמה דברים, מה שנספיק היום, מה שיהיה לו בעזרת השם בפעם הבאה. נתחיל מהאלקוט שמעוני על פרשת בעלותך, זה לא סתם בעלותך, זה בגלל תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. זה עובר לעשייתם, יש לנו פה כוס מלאה. מה? ילקוט שמעוני, פרשת בעלותך, רמז תשי"ט, כותב כך, וכבוד השבת, נרותיה הן כבודה. אז אני קודם כל עוצר בזה. כלומר, בעצם למה מדליקים נרות שבת? אנחנו נראה יש שלושה טעמים שאמרו חז"ל למה צריך להדליק נרות שבת. טעם אחד הוא כבוד השבת. נגדיר רגע כבוד שבת. בכלל, כבוד בכלל כידוע. כבוד הוא דבר שמאפשר לי לפנות מקום למשהו להופיע אל תוך עולמי. כלומר, למשל, חלק מכיבוד הורים, אני יודע שזה מופיע בצד של היראה, אבל זה חלק מאותו עניין, לא יושב במקומו, לא סותר את דבריו וכו' וכו'. למה? למה? כי אם אני סותר את דבריו, או אם אני מתפרץ לדבריו, כן, או יושב במקום, אז בעצם אני לא נותן לדבר הזה שנקרא אבא, ולקול של אבא, ולתוכן של אבא, להיכנס לתוך עולמי. אם הוא מדבר, אם אין לו מקום מיוחד סביב שולחן השבת, אז אנחנו אותו דבר. אם הוא מדבר ואני, אין לי את הכבוד הזה, להמתין בסבלנות ולשתוק. וכשאני שותק ממילא אני שומע, אני מאפשר לו להופיע אליי, אם אין את הדבר הזה, אז בעצם המפגש הוא חסר משמעות. יש אבא והוא לא משליך עליי, הוא לא פועל עליי. אותו דבר, כבוד תלמידי חכמים. לא, יש תלמידי חכמים, מה הוא צריך את הכבוד שלי? תשובה לא, הוא לא צריך את הכבוד שלי, ממש לא. אני צריך את הכבוד אליו. למה? כי ברגע שאני מכבד אותו, הוא מופיע בתוך עולמי והוא עושה רושם בעולם שלי. לכן, כדי להגיע לשבת, אנחנו צריכים לכבד את השבת. אפילו בשפה של חז"ל, חלק מההכנות לשבת נקראים לכבד את הבית. לכבד זה לטטא. מה אתה עושה כשאתה מכבד את הבית? אתה בעצם מפנה מקום לשבת להופיע בבית מבולגן. בית שהכל מפוזר והכל זה, בעצם החולין מאוד שולט בו. הבלגן, החסר, הקשיים, היום-יום, בסדר? העובדין דחון נמצא מאוד בכל פינה. אתה בא, מתחיל לפנות מקום לשבת שתיכנס, שתשפיע עליי השבת, כבוד שבת, חלק מהדבר הזה עובד דרך נרות שבת. כי מה שעושים נרות בצורה הכי פשוטה זה להראות. אינו דומה אדם שנכנס לשבת בבית אפלולי כזה חשוך. ואדם שנכנס לבית שיש בו אור יותר מיום חול, יותר מיום רגיל. זה בעצם צריך להבין שכשאומרים נרות שבת, אנחנו כאילו, אנחנו חיים בעולם מודרני ואז הדברים מתהפכים עלינו היוצרות. מה קורה? יש לנו כאילו נרות בבית כל השבוע, ואז בשבת אין לנו שני נרות שאנחנו בעצם לא נעזרים בהם, לא משתמשים בהם. כל כך סתם מזכירים לנו שיש שבת. אבל באמת, נרות שבת בניגוד לנר חנוכה, זה נרות שנועדו להעיר. לכן אדם צריך גם לחשוב, ערב לפני כניסת שבת, להדליק אורות. כמה שיותר אורות, מה שיכול לאפשר לעצמו במסגרת הקשר שלו עם חברת החשמל, כן? אבל כמה שיותר אורות, שהבית יאיר יותר מיום חול רגיל, להראות בית, לפנות מקום למשהו אחר שייכנס, נרותיה הן כבודה. אם שמרתם נרות של שבת, אני מראה לכם נרות של ציון. כלומר, לאפשר לשבת להופיע אליי לחיים שלי, זה בעצם להתחיל לסלול דרך לחזור לגאולה, לשיבה לארץ, שנאמר והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. ואיני מצריך לכם לראות באורה של חמה. אתם יודעים מה, אולי דווקא את המשך המדרש הזה, אני שומר, בסדר? אני שומר להמשך. טוב, אתם יודעים, בואו, אי אפשר, לא תחסום, לא תחסום. אז עוד פעם. והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ואיני מצריך לכם לראות באורה של חמה, אלא בכבודי אני מאיר לכם, שנאמר, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה, הירח לא יאיר לך, והיה לך השם לאור עולם. האומות עתידים להיות מהלכים לאורכם, שנאמר, והלכו גויים לאורך, ואיזה אור הקדוש ברוך הוא מאיר לישראל באור הצדקה, שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה, וכל כך למה בזכות הנרות שהן מדליקים בשבת. אז אנחנו רואים פה משהו שלוקח את נרות שבת, מעצים, מגדיל, מגדיל, מגדיל. בזכות נרות שבת, הקדוש ברוך הוא יאיר לנו אור. איזה אור? לא אור השמש, לא תצטרכו את אור החמה, אלא כבודי יאיר לכם. והגויים ילכו לפי האור הזה שלכם, וכולי וכולי. קודם כל, מי שיש לו אוזניים עם חיישנים, כבר שמע פה את ההתחלה של הפירוש של הבית בלך דודי, אורי, אורי, סליחה, קומי אורי, קיבה אורך, כבוד השם עלייך זרח, זה ממש הדברים שנאמרו פה במדרש הזה. בואו נסביר רגע. קודם דיברנו דברים שקשורים בפורים, עכשיו נדבר במשפט דברים שקשורים לחנוכה, אבל בסדר, הדברים כל הזמן מחוברים, אין מה לעשות. בעולם שלנו יש שני מקורות של אור. מקור האור המוכר והידוע לכולנו זה השמש. מקור אור אחר שהוא לא גלוי וידוע לנו הוא האור הגנוז. כלומר, האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון. אור שבאר אלוקים את האור כי טוב, אומר רש"י, או זה אור שנברא ביום הראשון, ראה הקדוש ברוך הוא את האור שהוא טוב, עמד, מיד עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. נסביר בצורה הכי זריזף, שזה דיבור ארוך בעזרת השם לקראת חנוכה, בסדר? ונאמר כך, בעצם העולם כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו, לגמרי, העולם נברא באופן כזה שלגמרי אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כלומר, הערה באה ממנו. אתה רואה הכל דרך הקדוש ברוך הוא, דרך מפגש איתו, הכל פשוט, הכל ברור, אין קושיות, אין שאלות. האור שהחליף את האור הגנוז, אחרי 36 שעות שבהם העיר האור הגנוז בעולם, האלטרנטיבה לאור הגנוז הייתה אור החמה. בסדר, לכן אגב יש 30, כך מסביר בעל הרוקח, מופיע בשפת אמת. לכן בחנוכה אנחנו מדליקים 36 נרות, כנגד 36 שעות שהופיע אור הגנוז בעולם. מה ההבדל בין אור שמש לבין אור גנוז? אור השמש הוא אור חושני, אור חושי. אתה רואה רק בעזרת החוש, חוש הראייה, ממילא הוא מוגבל מאוד. אני רואה רק את מה שקרני השמש פוגעים בו, ויש זווית ישירה לעיניים שלי לראות. חוץ מזה אני לא יכול לראות. קצת הטכנולוגיה שיפרה, אפשר לראות בפריסקופים, בכל מיני, כן, כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול אתה רואה, גם זה עובר דרך כל מיני מראות, דרך כל מיני דברים שמאפשרים לך לראות בסופו של דבר, בתהליך עקיף או ישיר, מה שהקרניים מראות. אבל אתה לא רואה פנימה, נכון? האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, אתה לא רואה פנימה. אתה לא רואה לנשמה של האדם, אנחנו רואים אחד את השני, רואים גופים. אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים את העיקר, כי בפנים יש נשמה, רוח, נפש, כל זה אנחנו לא רואים. אנחנו רק רואים אל הגוף. למה? כי אור השמש הוא אור מתעתע, הוא אור של חוש. אנחנו רק רואים את הכאן ועכשיו. אני לא יכול לראות פה את מחר ולא את אתמול. אני יכול לראות רק את המקום הזה, לא מקום אחר, וכן על זה הדרך. בטח, בסדר, לא רואה עבר, לא רואה עתיד. אור הגנוז, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו. כלומר, אור הגנוז, כמו אור של נבואה, כמו אור של כל דבר אלוקי שהוא מעל הזמן, מראה לך הכל. זה מה שכתוב. אתם זוכרים שגם אתם התבוננתם באור הגנוז, נכון? זוכרים? אור הגנוז? אה? מתי? כשנולדת? לפני שנולדת, נכון. נכון? אמר רבי שמלאי למה הוולד דומה במי אמו וכו' וכו' וכו', ונר מאיר לו מעל ראשו וצופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו. זה בדיוק אור הגנוז. אור הגנוז, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו. נכון? והגמרא אומרת, ואל תטמע. כלומר, אדם יגיד, נתחה, תינוק, בתוך הבטן של אמא, עיניים עצומות, לא רואה כלום, מה אתה איזה מספר לי, רואה? ואל תטמע, תדע שהאדם ישן כאן ורואה חלומות באספמיה, אספניה, ספרד. כלומר, דע לך שיש ראיות בעולם על חושיות, כמו חלום. חלום אדם, עיניים עצומות, נמצא כאן, ובחלום שלו הוא בספרד, נלחם בשברים. לא צריך שברים שם, אפשר ברצלונה נגד מדריד, לא הכדורגל, הפוליטיקה, כן? אז, כלומר, יש אדם יכול להיות פה ו... לראות ראייה מוחשית מאוד של ממציאות אחרות. איך? לא דרך העיניים, דרך ראיות על חושיות. לכן החלום הוא אחד מ-60 מהנבואה, כי הוא תופס משהו מהאור הגנוז הזה. בעצם, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבכל השנה, בכל ימות החול, אנחנו מתבוננים בחיים דרך אור השמש. אור השמש. ולכן הראייה שלנו היא מאוד חושנית, לכן היא גם עלולה ליפול הרבה פעמים בחטא וביצר, אבל היא גם מאוד מוגבלת. אני רואה רק את נקודת הזמן הזאת, לא רואה מעבר. אני רואה רק ראייה אנושית, לא אלוקית. אני תקוע בסד כזה שלא מאפשר לי, יש לי איזה רתיעה מול עיניים שמאפשר לראות עד מקום מסוים וזו. לכן אני גם עסוק בחסר ובקושי ולפעמים בייאוש וכו', כי אני רואה ראייה אנושית, דלה. לכן גם אני מאוד מסונבר מדברים שהם חושניים ולא רוחניים פנימיים. בשבת, ובשבת אנחנו מדליקים אור, שהאור הזה, כמו שכתוב פה במדרש, הוא שייך למימדים של אור גנוז. עכשיו תראו, בחנוכה מדליקים אורות גנוזים, אבל אסור להשתמש בהם. עוד לא בשלה השעה, בשבת אתה מדליק אור גנוז, אבל האור הזה הוא לשימוש. כלומר, יום אחד בשבוע אתה מסתכל על העולם בראייה אחרת, אלוקית, רוחנית, פנימית, יש לך יכולת מפגש יותר עמוקה עם העולם. זאת אגב הסיבה שחכמי ישראל נהגו דווקא בשבת ללמוד סתרי תורה. כלומר, באופן מיוחד זה שייך ללילה, כי אז השמש לא מאירה, אין תחרות מאור החמה לאור הגנוז, ובאופן מיוחד בשבתות, כי כי שבת אתה יכול לראות עולם ממקום עליון, נשגב, אחר, פנימי. טוב, בתור צעד ראשון, נראה לי זה בסדר. עצרנו. היו שלום. מראש כבר, יום ראשון, שבת שלום כבר מעכשיו. שבת שלום.